אז שלום לכולם, שלום למאזינים של הטוב האפשרי. אנחנו כאן בפרק מיוחד שהחלטנו להקליט אותו מהרגע להרגע, ולכן הוא גם מתקיים בזום. איתי, אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך בכתב עת השילוח, ואיתי כאן היום רפאל יוסף, אהלן. תודה רבה שהסכמת להתראיין, והאמת שככה התכתבתי איתך בבוקר, בעקבות איזה כמה דברים מאוד יפים שכתבת באחת הקבוצות שאנחנו חברים בה, על הרצח של, בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. וזה בעצם הסיבה שבגללה אנחנו ככה עושים את הפרק הזה היום. צ'רלי קירק בעצם נרצח אתמול בלילה שעון ישראל במהלך כנס באוניברסיטת יוטה, שבו הוא נשא דברים, ערך דיבייט, והשם הזה, צ'רלי קירק, שלא כל כך, לא בטוחה עד כמה הוא היה מוכר בכלל הציבוריות הישראלית, אבל הוא מאוד מוכר לפחות בחלק של הימין, ובטח בחלק של הימין השמרני כאן בארץ, אבל בארצות הברית הוא ככה כוכב עולה כבר כמה שנים טובות. ולכן הזמנתי אותך שככה יש לך איזה סיפור מעניין איתו ויחס מיוחד כלפיו, קצת לספר עליו ומה המשמעות בעצם של מה שקרה אתמול ואיך זה יכול להשפיע עלינו, על ארצות הברית, או אם זה מסמל איזה משהו. אז זהו, אז קודם כל תספר טיפה על עצמך ואיך אתה בעצם הכרת אותו ולמדת עליו.
תודה שהזמנת אותי. אני אשתתף היום בשיחה הזאת. אני הגעתי, האמת, אנחנו מכירים דרך חירות, כי לפני כמה שנים אני התחלתי תוכנית שנקראת שיח בוער, שבצורה מאוד עמוקה ומשמעותית הושפעה מצ'רלי ומהארגון שהוא התחיל בגיל 18, שקוראים לזה Turning Point USA, הארגון השמרני אולי הכי משמעותי, אפילו בן שפירו, מדבר על זה שזה אחד הארגונים המשמעותיים ביותר לעולם השמרני בארצות הברית ובעולם. השנה הם הגיעו לרמה של 3,500 שלוחות בארצות הברית, עם עשרות אלפי חברים ומיליונים של צופים ואנשים שמושפעים מזה באמריקה ובעולם.
וזה הוא הקים כשהוא היה בן 18.
כן,
והוא
מתחיל את זה
בעצם הוא היה בן 31, נכון? הוא ממש אדם צעיר. כן.
ממש. התחלתי לדבר על איך זה הושפע ממנו. התוכנית שלנו מאוד הושפעה מהעיקרון, נגיד שתי נקודות מאוד עיקריות מהגישה של צ'רלי לכל עולם הרעיונות. עזבי את זה שהוא בתור בן אדם היה רודף אמת מושבע, בן אדם שנכנס לזירה הפוליטית, לא הפוליטית במובן של כותבי מדיניות, פוליטית במובן שהוא נכנס לתוך הקמפוס, לזירה האמיתית של המובן הכי מובהק של מלמטה למעלה, שהוא נכנס לתוך הקמפוסים והוא התחיל לדבר על הדברים הכי שנויים במחלוקת. כי הוא האמין בשני דברים עיקריים. הראשון זה ששינוי אמיתי נובע מלמטה למעלה, ושהתנועה השמרנית לא תתפוס אם לא יאמינו בה בכנות מתוך הקהל האמריקאי בצורה אורגנית וכנה, אותנטית. והדבר השני הוא שהוא פנה לקהל שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. יש המון נתונים על זה שאנשים נהיים יותר שמרנים ככל שהם מתבגרים, שהרפובליקנים הם מטווח גיל יותר מבוגר והדמוקרטים יותר צעיר, ואנשים צעירים יותר נמשכים לפרוגרס ומהפכנות ודברים כאלה. ושמרנים יותר לשימור ולרוגע ולשקט. ולכן אנשים כמו בן שפירו ומייקל נוז ואנדרו קלייבן, השמרנים האמריקאים, אומרים שמה שתפס אותם בצ'רלי זה שהיה כל כך הרבה שאפתנות כלפי דבר שאמרו לו שפשוט לא יקרה. אמרו לו שהדמוגרף הזה של תיכונים, של אוניברסיטאות, סטודנטים בעיקר, הם פשוט לא יימשכו לרעיונות האלה. איזה ילד בן 18 רוצה ללמוד שהוא צריך לזוז לאט, ולהסתכל אחורה כדי להתקדם, ושהוא חייב לשמר את עקרונות החירות, והוא חייב לרסן את עצמו, ולא להילחם בכל דבר שהוא שומע, אלא לנסות להקשיב. וכל האתוס שמרני, מה נגיד.
כן.
והמסורת האנגלו-אמריקאית הזאת, של civility, מילה שאין בעברית, שזה חלק ממה שאני רוצה, אני מקווה שנגיע לדבר על זה בסוף, שזה משהו מאוד משמעותי בגוף הפוליטי האמריקאי,
כן.
שהאזרח יש לו חלק מאוד מאוד חשוב, ויש תרבות מסוימת, וזה לא המילה, תרבות זה לא המילה, אפילו ש-cultured זה מתורבת בעברית, civil, סליחה, civilized זה מתורבת, אבל civil, אין לזה באמת תרגום, כי זה לא חלק מה... אין לנו את המסורת הזאת. והוא באמת קידם את זה, והוא האמין שאם אתה בא למישהו בן 17, 18, 19, 20, גם להם יש, גם הם הולכים לקלפי, גם הם יש אחריות מסוימת, וזה כל כך חשוב ללכת דווקא אליהם.
ומה הוא עושה
ובזכות...
בעצם? התנועה שלו, מה, עושה הרצאות, מעבירה
אירועים, דיבייטים,
אירועים,
כל מיני
דיבייטים?
יוזמות, הפגנות, לא באמת הפגנות, אבל ראליז, כל כך הרבה תמיכה. עכשיו, הוא אמר לאורך כל הזמן שלו, מאז שהוא הקים את טרנינג פוינט, הוא דיבר על זה שחייב שהשמרנים באמת יהיו אקטיביים. אקטיביסטים, אבל כאילו באנגלית זה גם אקטיב, אבל אקטיב. ובזכותו, לדוגמה, הדוגמה הכי מובהקת זה 2024, עכשיו בבחירות, מלא הניצחון של טראמפ. אפילו טראמפ אומר, כל השמרנים באמריקה אומרים זה, לצ'ארלי היה חלק ניכר מאוד בניצחון. הוא פשוט ניגש וגרם לעשרות אלפי אנשים בכל כך הרבה מחוזות, בכל כך הרבה מדינות, להגיע להצביע. בן שפירו אמר, נראה לי זה היה בפרק של אתמול, היום, שאריזונה הלכה לטראמפ נטו, נטו בגלל המפעל של קרק. אז זה לא רק העולם הרעיוני, זה העולם, המעורבות הפוליטית הזאת, דברים שאנחנו חושבים שהם כל כך מנותקים מהיום יום שלנו, כי אנשים כמו טוקוויל כתבו עליהם, על שהאדם עצמו הוא זה שמנהל את החוק שלו. צ'רלי פשוט לקח את זה, and implemented it, הוא לקח את זה ופשוט יישם את זה עם הגיל שאמרו לו שאף אחד לא יקשיב לרעיונות, שאמרו לו שזה לא שווה את זה, שילך ל... שיהיה אחראי על ה-RNC, שיהיה על המפלגה הרפובליקנית, שלא ינסה לעשות שום דבר מלמטה, זה לא יעבוד, והוא לא, הוא פשוט הלך, לקח את הדברים שהוא קרא, הוא לימד את עצמו דרך אגב, הוא לא היה בקולג', הוא לא הלך ל... הוא לא עשה תואר, הוא ממש self-made במובן הזה, ומי שראה את התכנים שלו, מי שהם פה מהצופים, אני בטוח שהכירו את הדבר, שאלת מה הם עשו ב-Turning Point, אחד הדברים הכי מוכרים, זה היה סגמנט שלו, של Prove Me Wrong, הוא פשוט היה מגיע, שם שולחן, לא אפילו
אז
מעלה מס.
אני הכרתי את זה בתור מים כזה, אבל אני מבינה שהוא היה המקור. אוקיי.
הוא לא היה מקור, היה מישהו שקוראים לו סטיבן קראודר, שהיה לו סדרה שקוראים לו Louder with Crowder, שעשה Change My Mind,
כן.
ואז צ'רלי קרק עשה Prove Me Wrong. Same, same, but different.
אוקיי.
והוא פשוט הראה, באמת, אם מסתכלים, הוא לא מתעצבן, אולי עולה לו הכל לפעמים, אבל הוא ההגדרה של המילה סבו, הוא מדבר על הדברים הכי קשים לדבר עליהם.
ובכל זאת הוא זכה, כלומר, התנגדו לו, אני יודעת ש... הבנתי שבשמאל בארצות הברית מאוד יצאו נגדו, אבל בצורה, כלומר, האשימו אותו בדברים מאוד קשים, ועד כדי שככה לא ברור, יש כאלה שטוענים, הנה, השמאל עכשיו מבסוט ומרוצה וחוגג, אני לא יודעת, אני לא עד כדי כך ברשתות ויכולה להגיד אם זה באמת נכון, או שזה סתם תחושה כזאת לא מבוססת, אבל, כלומר, היו לו אויבים רבים, נכון?
בוודאי. יש הרבה אויבים לאלה שרודפים את האמת. זה דבר שידוע שהוא מסוכן, אבל לא ברמה, שוב, אם רואים אנשים הרי הדיילי ווייר עשו משהו מאוד דומה, החבר'ה של הדיילי ווייר שהולכים ומדברים ב-Young Americans Foundation, מאוד דומה ל-Turning Point, זה עובד בקמפוסים גם בארצות הברית, והם באים לשם, ושפירו אומר, תמיד חשבתי שזה אוברקיל, שאומרים לי ללבוש וסט, ובאים כל כך הרבה שוטרים, ואני לא מצפה, כי זה אמריקה בכל זאת. בכל זאת אני יכול להגיע ולדבר, מה, מישהו יזרוק עליי משהו? מישהו יגיד, יצעק עליי, בסדר, אבל שמשהו כזה יקרה, לא. אבל אז היה לנו את מה שקרה בפנסילבניה עם טראמפ, ואז מה שקרה בפלורידה עם טראמפ, שני ניסיונות התנגשות, מה שהיה עם המנכ"ל לחברת הביטוח הרפואית,
כן,
מה שאחר כך היה
שנרצח.
עם... שנרצח, כן. והיו עוד ועוד ועוד דוגמאות, ואני אומר את כל זה כי האקלים שהמדיה, אני לא, אני כשמרן מאוד קשה לי, ביממה האחרונה אני מנסה להבין איך להגיב לזה, כי אני רוצה להאמין שגם בצד השני יש שמאל שהוא טוב, זה לא סתם הוא קיים, ולא שכל מי שלא שמרן הוא טיפש, חס וחלילה, יש עניין בצד השני ומנסים למצוא אותו. אבל השמאל באמריקה עבר משהו שמתבטא בכל הדוגמאות האלה של הלקיחה לאלימות. שהמדיה, אני חושב, אני חושב שזה גם מאוד ברור, כשאתה קורא למישהו היטלר במשך 10 שנים, וכשאתה משווה, אנשים באים ל-prove me wrong של צ'ארלי, וכתוב צ'ארלי זה נאצי. ושומעים את זה מכל מקום, ואומרים שזה ככה מכל כיוון, ובאקדמיה מגדלים על את הרעיונות הפוסט-מודרניים של critical race theory, ומחנכים את זה בבתי ספר. כל מי שבן 17 ויוצא לעולם האמיתי פתאום, או שהוא הולך לאקדמיה, לא לעולם האמיתי, והוא מקבל את הפימפום של הצד השני, הוא באמת נאצי, הוא באמת מרושע, והוא פה, הוא הולך להכחיד את הדמוקרטיה האמריקאית. טראמפ הוא איום לדמוקרטיה האמריקאית, וקרק הוא מיניון שלו, ותראו מה הם עושים, ואילן מאסק, ודוג' וכל הדברים האלה, ומקסין ווטרס כבר לפני 7 שנים אומרת, אם אתם רואים רפובליקנים, תפריעו להם, תרביצו להם, תעשו, אל תיתנו להם לשבת בשקט, אל תתנו להם משפחות שלהם לשלווה, וזה דבר שהוא מכל כך הרבה דמויות במפלגה הדמוקרטית, ולפחות הפרוגרסיביים האמריקאים, שהאקלים הפוליטי, ממה שאני רואה, קרה משהו עם טראמפ, שהשמאל האמריקאי התפצל לשניים. יש את ה-moderates, יש את אלה שלא כאן ולא שם, אבל פוליטית הם לא הזדהו עם רפובליקנים, כמו RFK ג'וניור, כמו טולסי גאברט, כמו רשימה מאוד ארוכה, הם רק המפורסמים, אבל גם טראמפ, מה שהיה מעולה, הוא פשוט כבש את כל האמצע של המגרש, שלא ידעו לאן לנטות, אז טראמפ באמת הצליח לתפוס אותם, ומשהו קרה בשמאל האמריקאי, שאו שהם הלכו לשם, או שהם הלכו לשם. אקלים הרעיל והמאוד מאוד מסוכן הזה שיש עכשיו במדיה, שהם אפילו היום בבוקר ש-MSNBC היו צריכים לפטר מישהו על מה שהוא אומר, שזה בגלל שצ'ארלי קרק דיבר דברים כל כך רעים, אז אל תתפלא שהולכים להרוג אותך. דברים הזויים
כן, אבל הם
שמנסים
פיטרו
לסחוב.
אותו, אבל הם פיטרו אותו.
כן, אבל זה to save face, זה כל כך אבסורד כבר. 2020, ג'ורג' פלויד, התגובה שהייתה לשמאל על האירוע הזה, שלא צריך להיכנס אליו, אבל לשרוף ערים עד היסוד, והמהומות, והחקיקה שהתחילה לעבור מאז, וכל האקלים הפוליטי שקרה באמריקה, זה מאוד מסוכן. וצ'ארלי, בלי פחד, נכנס לזירה החמה ביותר, ודיבר על הדברים הקשים ביותר, עם כזה אומץ. הוא פשוט
הוא
נכנס, הוא
אמר,
באמת
כלומר,
נכנס.
היה לו דעות שנויות במחלוקת בצורה ייחודית, כלומר, שיצאו נגדו, או שפשוט הוא היה מצליח, אז יצאו, אז זה מה
הייתי
שגרם לזה.
אומר שהיום יש דעות שלפני 5 דקות לא היו כל כך אבסורדיות, על דברים שקשורים לדברים הכי בסיסיים, מה זה גבר ואישה, או דברים מאוד מאוד קלאסיים. אהבת ארצות הברית, פטריוטיות בסיסית, לא הוויכוח על לאומנות או לאומיות, לא דברים כאלה, לא טיעון זהויות, לא הדברים שאפשר להיכנס לאיפה כל אחד רואה, איפה הוא מזדהה במפה הפוליטית, דברים ש... איך אומרים, רב הדומה על השונה,
Okay.
שאמורים להיות איזשהו קונצנזוס אם אתה חי באותה חברה, הדעות שלו היו דעות שמרניות קלאסיות, לא דברים יותר מדי ריאקציונרים או קיצוניים או לא יודע מה, אני מנסה להחזיר את זה מה שאמרנו לפני כן. אני חושב שהאקלים הזה באמריקה שקרק עכשיו, קרק ניסה לתקן, הוא אמר דברים מאוד יפים, יש ציטוטים שלו, כאילו עכשיו שכל המדיה עולה עם סרטונים שלו ודברים שהוא אמר, ובאמת יש סרטון אחד שאני העליתי שרץ כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה פעמים, שהוא אמר, when people stop talking, bad things happen. כל הזמן. זה הדבר שהוא כל הזמן דיבר עליו, שדברים רעים, כשמפסיקים לדבר, דברים רעים מתחילים לקרות. אז אני חושב שזה המפעל שלו היה לנסות למתן את זה. המפעל שלו בקמפוסים היה ליצור איזושהי תרבות אורגנית של נוער, שהם לא יצאו אל ואקום רעיוני שמוביל לדברים האלה, אלא שיהיה איזושהי תנועה שמקדמת רעיונות בגיל צעיר. אז כן, זה השני נקודות האלה שנראה לי מאוד ייחודיים בצ'ארלי, זה מה שהוא הקים בטרנינג, בבחינת מה שהוא הקים בטרנינג פוינט, זה השאיפה הזאת שזה יהיה אמיתי וכנה ומלמטה למעלה,
כן.
ושהוא הלך לקהל שאף אחד לא האמין שיהפוך לשמרני. הוא הפך את השמרנות למשהו שמגניב להיות, when you're a teenager, שזה זה לא הגיוני. והאירוע הזה שהוא נרצח בו, זה היה האירוע של ה-comeback tour, comeback America tour נראה לי זה היה, שהוא האירוע הראשון מתוך סדרה שלמה, שהוא היה אמור פשוט לשבת עם קהל, שפשוט יבואו ולדבר.
וואלה.
וזה כל כך היה נצרך, שכל עשרות אלפי אנשים היו חברים אקטיביים בדבר הזה.
הוא גם מאוד תמך בישראל, אני ראיתי ככה
מאוד,
כמה סרטונים שלו
זה
שעכשיו יותר מפיצים אותם, שזה לאו דווקא המובן מאליו היום באמריקה השמרנית. כלומר, זה אולי המובן מאליו, אבל זה לא, זה, כלומר, ממש יש זרמים שלא שם, שמאוד מדאיגים הרבה פעמים ישראלים. והוא די נלחם בהם.
הוא, במובן הזה, אני ראיתי כמה עמודים של חיילים, לא יודע אם זה צבאים, אבל חיילים שהם אומרים שנפל היום חייל. חייל שלנו נפל היום. ואפשר לשים בצד את כל הוויכוח על מה המניעים האמיתיים של כל מיני קבוצות שתומכות או מתנגדות לישראל, אבל מהאישיות שלו שרואים שהתבטא באיך שהוא ניהל את עצמו ואיך שהוא דיבר והרעיונות שהוא הציג ונלחם עליהם ומת בשבילם, הוא באמת אהב את האידיאל שאנחנו מהווים, את המשמעות של מה ישראל מהווה, איפה שאנחנו נמצאים בעולם והדבר שאנחנו מייצגים. הוא ביקר פה, הוא תמך בנו פוליטית ודתית ורעיונית בצורה מאוד מאוד עמוקה, ו...
ובעצם היה די ברור שהוא מכוון גם לתפקיד פוליטי בהמשך. נכון? כלומר,
ברור,
לא היה,
חשבו
זה היה על השולחן.
בהתחלה, שוב, אם מדברים על אנשים שהכירו אותו שהיה בן 18, הם אמרו, הוא יהיה ראש ה-RNC, הרפובליקנים. ובן שפירו אומר שהוא טעה ובגדול, כי הוא עשה משהו הרבה יותר גדול, אבל בשנים האחרונות, כל מי שהכיר אותו, ואני שומע את זה מכל כך הרבה כיוונים מהדמויות האלו, הוא היה יכול, הוא, he was going to be president, זה מה שהם אומרים בכל מקום. הוא היה פשוט דמות ש... סופרסטאר פוליטי.
תגיד, מה חשבת כשנודע לך שהוא נרצח, כלומר שהתרחשה התנגשות כזאת באמצע כנס? היית מופתע, או שזה היה קצת, שזה היה חשש שתמיד זה יכול לקרות?
זה גם אם החשש הזה קיים, זה מפתיע בצורה הכי כואבת, כי אני אמריקאי הרי, יש לי... אני גם אזרח אמריקאי ואני מאוד אוהב את אמריקה ואת ארצות הברית ואת האידיאלים האמריקאים. The American ethos. ואתה לא רוצה להאמין שזה מה שיהיה. ואולי אחרי, אולי היה התעוררות, אני שמע, מישהו פעם אמר לי שאמריקה, הדבר שאמריקה הכי טובה בה, זה לחזור. The comeback, כל הזמן. יש מלחמה, יש עצמאות, הם סוג של מצליחים, מגיעים למלחמת אזרחים, נוראית, אבל הם גודלים יותר. ואז מגיע שפל, והם גודלים יותר, במלחמות עולם, וגודלים יותר. ויש אמריקה מאוד טובה בלחזור לעצמה. אז זו תקווה כזאת שבאמת יש שם משהו מיוחד, שאולי אחרי שני ניסיונות התנגשות, יהיה איזושהי התערערות. ומנגד, אני לא רוצה לקרוא לזה ריאליסטי, כי זה יותר פסימי מריאליסטי, או זה השאלה, אולי, שזה לא מפתיע. זה כואב מאוד, אני רוצה שזה יהיה מפתיע, אבל זה לא מפתיע. כי, שוב, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל עשורים שלמים אומרים לאנשים שהצד השני הוא נאצי, הוא שטן, הוא רע, הוא איום לאנושות. דמות כזאת לא סתם הורגים אותה. זה רצח שהוא גם... כל המפה הפוליטית כרגע, מה שאני שמעתי, שוב, זה קרה לפני פחות מ-24 שעות, זה רקע פוליטי. הוא לא דמות אחרת, זה לא מישהו שהיה לו ונדטה נגדו. והנטייה, שוב, יש פה תבנית שחוזרת על עצמה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, כמה ניסיונות התנגשות היו בדמויות מהצד הרפובליקני השמרני האמריקאי. ועכשיו היה את הרצח הזה, את השוטינג במינסוטה, בכנסייה. ועם מה שהיה כתוב לרוצח הזה על הנשק, מאוד ברור מה הדעות הפוליטיות. בין אם זה האמרות האנטישמיות, האמרות האנטי-רפובליקניות או מה שזה לא יהיה,
יש
זה...
עכשיו איזה קונספירציה שזה בעצם המוסד, אם לא מוצאים לא את האיש ולא את הנשק.
כן, ברור, כי זה מה ש... זה הדבר הראשון שהלוגיקה אומרת. אם לא יודעים מה קרה, להאשים את המוסד. עזבי, אני
שילוב טוב
שמעתי
של
גם שיש...
אנטישמיות
שילוב
וקונספירטיביות.
בסיסי, כן. שמעתי מישהו אומר שזה טראמפ, כי הוא פחד מתחרות, שיש... זה כל כך... זה כל כך רחוק מזה.
כן.
אבל יש משהו חשוב בשיחה הזאת, שמאוד חשוב לומר, האזהרה הזאת שצ'ארלי דיבר עליה כל הזמן. When people don't know how to speak, bad things happen. הרב זקס, הרב יונתן זקס, נראה לי זה בספר שלו רדיקלית אז רדיקלית עכשיו, הוא אמר שם שיש משהו מאוד מעניין בתנ״ך, שיש פסוק שבור, היחיד, שכתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. וזו שאלה, מה הוא אמר לו? יש שם איזה משהו שבור, ואומר זה בדיוק העניין. הוא לא אומר לך מה הוא אמר לו, משמע הלקח, כשאנחנו לא מצליחים לדבר, אנחנו מקבלים את קין. והרצח של האח, יותר מכל, הדבר המעוות מכל, זה לא סתם רצח, זה רצח של אח. וכשחברה, כל היסטוריון, כל פילוסוף, כל כמעט, זה תבנית היסטורית. חברות שלא יודעות להתנהל בתוך עצמם, שלא יודעות לדבר, זה לא שורד. ואמריקה היא המעצמה, החלום האמריקאי, זה שוב, בן שפירו אומר, אני בחיים הייתי תמיד אומר, זה אוברקיל לבוא עם הבטחה ככה, כי אמריקאי לא היה עושה את זה.
אגב, הוא
אבל...
לא בא עם הבטחה? כלומר, זה אומר שבן שפירו כן היה בא עם הבטחה למקומות
לא,
כאלה?
הוא היה אומר שהוא היה צריך להביא וסט, ופעם אחת הביאו 500 שוטרים לברקלי, וזה היה כאילו כל כך מוגזם, ואז הוא
כן.
מבין, לא, זה לא סתם יזרקו עליך משהו, יכול להיות משהו הרבה יותר רציני. הוא גם אמר שזהו, זה סוף האירועים אחרי פנסילבניה, טראמפ לא רצה לעשות אירועים בחוץ, זה מובן, ועכשיו זהו, אין יותר אירועים, שפירו אמר, הוא לא הולך לעשות, לא יודע אם הוא אמר שהוא לא הולך לעשות, זה אני לא רוצה לצטט אותו לא נכון, אבל זה כבר,
זה עצוב.
האקלים האלה, זה אי אפשר, כן, אי אפשר לעשות משהו כזה, ואנחנו מאבדים משהו בזה, שאי אפשר לסמוך על זה, שהבן אדם לא ימות, אם הוא פשוט מביע את דעתו.
גם אי אפשר להתכנס פיזית ולהיות באותו מרחב
כן.
פיזי משותף, הכל גם ככה וירטואלי, וזה עוד יותר יגביר את זה כנראה, לצערנו. יש איזו תחושה, יש לי איזו תחושה, ואני לא יודעת אם זה נכון, כי זה מאוד אנקדוטלי, אבל שאנשים ככה לקחו את זה מאוד מאוד קשה, ספציפית את הרצח הזה. זה אפילו טיפה הפתיע אותי, כי אנחנו בסוף באמת חווים שנתיים נוראיות ומזעזעות, אבל יש איזה עצב כזה כלפי האירוע הזה של אדם שניסה לדבר אמת, אם אתה מסכים איתו או לא מסכים איתו, אבל שככה היה אמיץ ורהוט וחכם וחד, והסתיים במוות שלו, פשוט ככה.
אני חושב שזה, כי יש פה שני דברים. אחד זה הבן אדם, זה כמו שהעצב על הדבר הזה, הוא לא רק על בחור בן 31, אבא, בעל, עם כל כך הרבה, עם פוטנציאל כל כך יותר גדול ועתיד כל כך בהיר, זה מבטיח, נכון? זה מה זה אומר, מה נמנע ממנו? מה
מאיתנו.
עכשיו אנחנו הפסדנו, מאיתנו, סליחה, כן. מה נמנע מאיתנו בגלל שהוא נלקח? והדבר היותר משמעותי, הדבר שברקע, הפיל שבחדר באמת, מה זה אומר, מה זה אומר על המצב שלנו? מה זה אומר שבן אדם כזה, שכל חייו היה אלוהים, המשפחה שלו, והעם האמריקאי וערכי החירות, מה זה אומר שמורידים בן אדם כזה? מה, מי יכול לדבר עכשיו? מה זה אומר שאנחנו צריכים לפחד מלדבר? במקום הכי חופשי בעולם? זה פחד שהוא מאוד גדול, ואני חושב שבכל העולם זה יותר סנטימנטלי במובן של זה לא באמת מנוסח, לדעתי. זו תחושה מאוד חזקה שלא מנוסחת, ועכשיו היא מתבטאת בכאב של האובדן הזה, שכל כך הרבה אנשים, ישראלים שהוא הגן עלינו, אמריקאים שהוא נלחם בשבילם, התחושה הזאת של סוף סוף, we're back, שיש את כל השינויים האלה שבאמת כיף היה האמריקה פסט שלו והטורס והעובדה שאנשים הוא נהיה כל כך נצפה כי זה, הוא פשוט התחיל תרבות. הוא החזיר את זה והיה כל כך הרבה תקווה שעכשיו נלקחה. שאולי יותר מפחיד מה הרקע של הדבר הזה, מה ההשלכות של זה, כאילו, לא מה הרקע, מה קרה, אלא מה עומד מאחורי זה עכשיו, מה
הנכון.
יבוא בגלל זה, ומה זה אומר עלינו.
טוב,
מעניין.
אנחנו ממש לקראת סיום, אז אם יש איזה משהו אחרון שאתה רוצה להגיד ככה, עוד איזה משהו שעורר בך השראה,
כן,
זה הזמן, אפשר לסיים עם זה.
אולי לקח גדול מאוד מצ'ארלי זה המשימה הכי גדולה שיש לנו זה להילחם על האמת. המשימה הכי גדולה שיש לנו בחזית התרבותית זה לקדם ערכים בצורה של civility, בצורה שאנחנו נוכל באמת להתקדם וליצור מקום יותר טוב. ושדווקא הקהלים האלה, שכל אזרח בישראל, כל מסגרת, כל מגזר, כל קבוצה, כל גיל, מחויבים, זה החובה האזרחית. זו החובה האזרחית של כולנו ללמוד ולדעת איך לנסח את עצמנו, ולדעת ליצור את השיח הזה שנוכל למנוע את מה שהוא ניסה למנוע, ולהקשיב לעזרות לאנשים גדולים כמו צ'רלי קרק, ולהביא למגזר, למרחב ציבורי בטוח יותר וטוב יותר מבחינת שיח.
טוב, תודה רבה רפאל, אנחנו מאוד מודים לך, וזה באמת פרק קצת שונה וקצר מהרגיל, אבל אני מקווה שהמאזינים קצת קיבלו רקע ואיזה שהן תובנות לגבי האירוע המאוד דרמטי הזה, ונתראה, שלום לכם מאזינים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים הרגילים בהמשך, להתראות,
תודה רבה.
ביי ביי.